יבמות, דף קוף זין, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק 13, פרק בית שמאי. הפרק שלפנינו עוסק ברובו בקידושי קטנה. סימן לזכור את הדף שבו הפרק שלנו מתחיל, דף קוף זין, ראשי תיבות, זיווג קטנה. מהתורה, הדרך היחידה לקדש קטנה, זה על ידי שמוסרים את הקידושין לאבא. אבל אם היא יתומה, אי אפשר לקדש אותה. חכמים תקנו שתהיה אפשרות לקדש אותה קידושין מדרבנן, על ידי אמא או אחיה. אבל חכמים נתנו את האפשרות לאותה קטנה, כשהיא באה ומביאה סימני גדלות, עד אז היא יכולה למען בקידושין. אי אפשר לקפות עליה להתחתן. יכולה לומר, אני ממענת, לא מעוניינת. אין עומר ואין דברים, לא צריך שום דבר. ברגע שהיא ממענת, הקידושין בטלים. חוזרת להיות קטנה שלא אין בינה לבין הקידושין ולא כלום. היא אפילו לא גרושה, כלום. כאילו לא הייתה מקודשת מעולם. זה נקרא מיעון. קטנה שהתקדשה בקידושין דרבנן על ידי אמא או על ידי אחיה, עד גיל 12 ויום אחד יכולה למען ולבטל את הקידושין כאילו לא היו. המשנה כאן, והשיעור היום, נעסוק בעזרת השם בחמישה ויכוחים שיש בין בית שמאי לבין בית הלל בענייני אותו מיעון. הוויכוח הראשון, האם היא יכולה למען רק מתי שהיא קיבלה קידושין או גם מתי שהיו נישואין? הרי כשמתחתנים יש שני שלבים. שלב ראשון זה הקידושין, מה שאנחנו נותנים היום טבעת קידושין. והשלב השני זה הנישואין, זה על ידי חופה, על ידי שהחתן לוקח את הכלה לביתו. כי עד הנישואין היא אמורה להיות בבית אביה. בזמננו עושים את זה זה אחר זה. מיד אחרי הקידושין יש את הנישואין על ידי החופה. יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, האם הקטנה יכולה למען גם אחרי נישואין שהיו לה, או שהיא לא יכולה למען אלא מתי שרק היה אירוסין. בית שמאי אומרים אין ממענין אלא ארוסות, נשואות לא. ובית הלל אומרים גם נשואות, ארוסות ונשואות. ויכוח שני, האם אפשר למען ביוון? זאת אומרת, הייתה, נאמר, מקודשת לאדם והוא מת בלי בנים, נופלת לאיבום לפני אחיו, האם היא יכולה כעת למען? והגמרא תביא שתי דעות. איזה מיעון מדובר פה? האם היא ממענת בעצם הזיקה שהיא זקוקה לאיבום, או שהיא ממענת בקידושין שהיבם נתן לה, מה שנקרא קידושי מאמר? הגמרא תדון בזה ותביא בזה שתי דעות. בית שמאי אומרים, הקטנה יכולה, אינה יכולה למען אלא בבעל ולא ביבם. ובית הלל אומרים, היא יכולה גם למען ביבם, בבעל וביבם. ויכוח שלישי. האם המיעון צריך להיות בפני הבעל, או שהיא יכולה למען שלא בפניו? בית שמאי אומרים דווקא בפניו, ובית הלל אומרים גם שלא בפניו, בפניו ושלא בפניו. הוויכוח הרביעי, האם צריכים בית דין סמוכים, מוסמכים מהסנהדרין, או שאפשר גם בית דין שהם לא מוסמכים, בית דין אדיוטות. בית שמאי אומרים צריך דווקא בבית דין סמוכים, ובית הלל אומרים בבית דין סמוכים ושלא בבית דין סמוכים, אלא אפילו בפני שלושה אדיוטות. הוויכוח החמישי, האם היא יכולה למען יותר מפעם אחת? אמרו להם בית הלל לבית שמאי, ממענת והיא קטנה אפילו 4 ו-5 פעמים. התחתנה ומיינה, יכולה להתחתן עוד פעם ולמען כמה פעמים. אמרו להם בית שמאי, מה פתאום? אין בנות ישראל הפקר להינשא יותר מפעם אחת ולמען. אלא פעם אחת היא ממענת וממתנת עד שתגדיל, ותמען ותנסה. הגמרא תבאר למה היא צריכה למען פעם נוספת, אם היא צריכה. הגמרא מביאה ארבעה הסברים על, על טעמי הוויכוח הראשון בין בית שמאי לבין בית הלל. האם הקטנה יכולה למען גם אחרי שהיא נשואה? הטעם הראשון אמר רב יהודה, אמר שמואל, מה הייתה עמד בית שמאי? למה הם סוברים שברגע שהיא נשואה היא לא יכולה יותר למען? לפי שאין תנאי בנישואין, לכן אין מיון בנישואין. מה זה אין תנאי בנישואין? אדם מקדש אישה, אומר לה, הרי את מקודשת לי בתנאי כך וכך, איתה איזה תנאי. אז אם היא לא עומדת בתנאי, הקידושין בטלים. אבל אם כבר הם נישאו, היה נישואין, אז גם אם היא לא עמדה בתנאי, הנישואין קיימים. כי אנחנו אומרים שמחמת חיבת הנישואין, מחלו זה לזה על התנאי. אנשים לא כל כך יודעים את המושג של מיעון. והיא נשואה קטנה תמען בבעל ותצא בלי גט, אנשים לא יבינו שהיא מיענה. הם יהיו סבורים, עד למימר, יש תנאי בנישואין. כנראה שהיה איזה תנאי, והם לא עמדו בתנאי, ולכן הקידושין בטלים, ולכן היא יוצאת בלי גט. הם לא ידעו שהסיבה היא כי היא מיענה. לכן תקנו חכמים, לפי דעת בית שמאי, שקטנה לא יכולה למען אחרי הנישואין, כי אנשים יהיו סבורים שהסיבה שהיא יוצאת בלי גט זה בגלל תנאי שמועיל גם בנישואין. שואלת הגמרא, זה טוב אם היא ניסית שהיא לא יכולה למען. אבל אם הקטנה רק נכנסה לחופה ולא נבעלה, הרי נישואין זה בעצם כניסה לחופה וביאה. אם רק היה כניסה לחופה, משמע שלפי בית שמאי גם אז היא כבר לא ממענת. גם אז נקראת נשואה. מה היא כאלה מימר? למה אז היא כבר לא יכולה למען? הרי כשהיא נכנסה לחופה עדיין לא הייתה ביאה. שמחמת החיבה נאמר שמחלו על התנאי. אז גם אם אנשים יאמרו, הם יראו את הקטנה יוצאת אחרי החופה, בגלל שהיא מיינה, נתיר לה למען, ואנשים יאמרו, תראה מה זה, איך היא יוצאת בלי גט, הרי היה חופה. אז אנשים יטעו ויאמרו, כנראה היה תנאי. נו, מה אכפת לך שיאמרו שהיה תנאי? למה שתנאי לא יועיל? אז יחשבו שהיה תנאי ובסוף היה מיון. איזה טעות עלולה לצאת כאן? מה, אנשים יהיו סבורים שתנאי מועיל אחרי חופה? מה אמר שהתנאי שיתנו לא מועיל לבטל את הקידושין אפילו אחרי החופה? מתרצת הגמרא, הסיבה למה מאז שהקטנה נכנסה לחופה היא כבר לא יכולה למען לפי בית שמאי, אפילו שלא נבעלה, לפי שאין תנאי בחופה. כי באמת, ברגע שהיא נכנסה לחופה, גם אם לא נבעלה, כבר אז התנאי בטל. כי מחמת חיבת החופה, הם מוכלים על התנאי. וגם אם היא לא מקיימת את התנאי, הקידושין לא בטלים. ואם נתיר לקטנה למען אחרי שהיא נכנסה לחופה, אנשים לא ידעו שהיא יוצאת בלי גט בגלל שהיא מיינה. הם יהיו סבורים שהיא יוצאת בלי גט, מכיוון שהיה תנאי שלא עמדו בתנאי. ויתאו לומר, שהתנאי מועיל גם אחרי שנכנסה לחופה, והאמת שזה כבר לא מועיל. לכן תקנו בית שמאי שגם כשהיא נכנסה לחופה, אפילו אם היא לא נבעלה, היא כבר לא יכולה למען. שואלת הגמרא, במקרה שלא היה חופה, אלא רק מסר האב לשלוחי הבעל, ורשי כבר מחדד שלא באמת מדברים פה שהאב מסר לשלוחי הבעל. הרעיון הוא שכשהאבא מקבל קידושין בשביל ביתו, ואז הוא רוצה למסור אותה לנישואין לפני הבעל, הוא יכול לעשות את זה על ידי שליח. דיינו, הבעל שולח שליח, והאבא מוסר את הבת לידי השליח הזה, ואז זה נחשב כמו נישואין. ברגע שהגיע לרשותם של השלוחים של הבעל. האמת היא, שברגע שמדברים פה על האבא, הקידושין זה מהתורה ולא שייך שהיא תמען בהם. לכן הוא אומר, מדברים פה על אחיה ואימה של אותה קטנה, שהם מסר האב הכוונה לאחיה ואימה של הקטנה. כשהגיע הזמן הנישואין, הם מוסרים אותה לשליחים שהבעל שלח בשביל לקבל את פניה. וזה נחשב כמו נישואין. מה היכה למימר? למה גם אז סוברים בית שמאי שהיא כבר לא יכולה למען? הרי אז עדיין, אם היה תנאי בקידושין והוא לא התקיים, הקידושין בטלים, כי עדיין אין חיבת חופה ולא חיבת נישואין ביניהם, כי היא לא באה ברשותו. מה אתה חושש? שאם היא תצא מבעלה בלי גט על ידי מיון, אנשים יהיו סבורים שיצאה על ידי תנאי שהיה? מה התקלה שעלולה להיות כאן? הרי גם על ידי תנאי היא יכולה לצאת. זה הרי מועיל באותו שלב כשהיא נמסרה לשלוחי הבעל. מתרצת הגמרא, נכון, באמת במקרה הזה, שהיא רק נמסרה לשליחי הבעל, אין סיבה למה שחכמים יתקנו שהיא לא תוכל למען, כדי שלא יאמרו שמועיל תנאי. כי באמת מועיל תנאי, בזמן שנמסרה לשלוחי הבעל, אם לא יתקיים התנאי, הקידושין באמת בטלים. ואם כן היה אמור להיות, שהיא יכולה למען בזמן הזה. וגם אם היא תצא בלי גט ואנשים יגידו זה בגלל שהיה תנאי, אז יגידו. לא תצא תקלה כי גם יכולה להיות תנאי, גם אם היה תנאי זה גם בסדר. אף על פי כן לא פלוג רבנן. חכמים לא חילקו בין סוגי הנישואין. ברגע שהיא כבר נחשבת נשואה, כבר לא קידושין אלא נישואין. אז מאחר ואם היא נכנסה לחופה, תנאי כבר בטל, גם אם היה תנאי, הם אוכלים על התנאי. אז גם אם היא לא נכנסה לחופה, אלא רק נמסרה לשלוחי הבעל, גם במקרה הזה, אפילו שמועיל עדיין תנאי, ואם לא עמדו בתנאי, הקידושין כן יהיו בטלים, אף על פי כן, תקנו חכמים, שהיא כבר לא יכולה למען בזמן הזה, כי לא חילקו בענייני נישואין, תקנו חכמים, שנשואה לא ממענת. זה דעת בית שמאי. בית הלל, שהם סוברים שגם אחרי הנישואין יכולה למען, הם לא חששו שאם היא תצא בלי גט, אנשים אמרו שהיה תנאי בנישואין. מידע ידע, כי האנשים יודעים, זה נישואי קטנה דרבננינו, ולכן היא יוצאת בלי גט, על ידי מיון. והם ידעו לחלק שבנישואין היא לא תצא בלי גט, כי אין תנאי מועיל בנישואין. הסבר שני, מה הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל? האם אפשר למען גם אחרי הנישואין? רבא ורב יוסף, דמרי תרוויו, הם שניהם הסבירו. תאמה לבית שמאי, למה לא מועיל מיון אחרי נישואין? לפי שמתוכה למען גם אחרי שהיא נשואה, אף אחד לא יהיה מוכן לשאת אותה. כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ואם היא תמען, יתברר למפרע שזה היה בעילת זנות. שואלת הגמרא, ואם היא רק נכנסה לחופה ולא נבעלה, מה היא כלה מימר? אם תאמר שאז אפשר למען, אז אין את החשש. אז למה גם אז תקנו חכמים שהיא כבר לא יכולה למען? מתרץ את הגמרא, הסיבה למה תקנו בית שמאי, לפי דעת בית שמאי תקנו חכמים, שאפילו כשהיא נכנסה לחופה ולא נבעלה, היא לא יכולה למען, כי לא ניחה לי לבעל, דתאבי חופה דאיסורה. לא נוח לבעל להכניס לחופה קטנה, שיתכן שאחרי שהוא יבוא עליה היא תמען בו, והבעילות יהיו בעילות זנות. הוא לא מוכן גם להכניס אותה לחופה על דעת זה. שואלת הגמרא, ואם רק מסר האב, דהיינו אחיה ואימה, כמו שביארנו קודם, לשלוחי הבעל, שאז היא גם נחשבת נשואה וכבר לא יכולה למען לפי בית שמאי. מה יקל למימר? הרי אין כאן בעיה של בילת זנות. עונה הגמרא גם כאן, לא פליג רבנן. ברגע שהיא נחשבת נשואה, כבר לא יכולה למען. ולמה לפי בית הלל היא יכולה למען גם אחרי שהיא נשואה? הם לא חששו שימנעו מלשאת אותה שמה היא תמען, ואז התברר שבעילותיהם היו של זנות. כיוון דאיקה, בנישואין של קטנה, נותנים קידושין ומתחייבים כתובה. לא עטו למימר, אנשים לא יבואו לומר דבילתו בעילת זנות. אלא אנשים רואים שהיה כאן עניין מסודר, ואין חשש שימנעו מלשאת אותה. הסבר שלישי בוויכוח בית שמאי ובית הלל, האם יכולים למען בנשואה גם. רב פאפה אמר, תמה לבית שמאי משום פיירי, תמה לבית הלל משום פיירי. כל הוויכוח סובב סביב הפירות. מה הם אותם פירות? כשאישה מתחתנת, אם היו לה נכסים משלה, אז הנכסים בדרך כלל נשארים שלה, וכשהבעל אוכל פירות. זאת אומרת, את הרווחים הוא משקיע בנכסים, והוא מקבל את הפירות מהנכסים, והקרן שייך עדיין לאישה, נכסי מילוג זה נקרא. והוויכוח הוא משום אותם פירות. כל זמן שהיא רק מקודשת, הבעל לא אוכל עדיין פירות. רק בזמן שהיא נשואה, הבעל אוכל פירות מנכסי מילוג. ובזה הוויכוח. תם עד בית שמאי, למה הם אומרים שהיא לא יכולה למען ברגע שהיא נשואה משום פיירי, מה הפירוש? זה ימרת נשואה תמען. אם תאמר שקטנה, אפילו אם היא נשואה, עדיין היא יכולה למען, הבעל השתמת מלהשביח את השדה. הוא משתמת, שמית, אולי מלשון שמיטה. תשמתנה ונטשתה. לא ישקיע, לא ישביח את השדה. ואכיל לאו מינה ויאכל את הפירות בלי להשביח. כי הוא חושש, דסוף סוף למיפק קיימה. אם היא יכולה כל הזמן למען בו, כל יום יהיה מריבה קטנה בבית והיא תמען, והוא סתם עבד כמו, עבד מאוד קשה בשביל להשביח את השדה, בשביל כלום, הוא לא ישקיע. הוא היה משהו חוטף, אוכל ונגמר הסיפור. למה שישקיע הרבה בשדה? אבל רגע שתקנו חכמים שהיא לא יכולה למען בו בלי גט בנשואה, אז הבעל יודע שהיא לא כל כך מהר תעזוב אותו, אז הוא ישקיע בשדה כמו שצריך. ולמה בית הלל סוברים שהיא יכולה למען גם בזמן שהיא נשואה? כי הם אומרים, עד רבה, זה הולך הפוך. כיוון דאמרת תמען. כיוון שאמרת שהקטנה לא נמצאת בשליטה שלו, היא יכולה בכל רגע לברוח, לבטל את כל הסיפור כלא היה. זו סיבה שמעודדת את הבעל להשביח יותר. השבוכי משבח לו לאותם נכסים. סבר הבעל, די לא, אם אני לא יהיה רציני וישביח את הנכסים טוב, אייצא לה, קרוביה, הקרובים שלה ייעצו לה שתמען. תראי איך הוא לא משקיע בשדות שלך. עצלן שכמותו. אוכל ואינו עושה מה שנקרא. ומה פקלה מיני, יגרמו לה לצאת מנו שתמען. אז עד רבה, זה שהיא יכולה למען, גורם שהבעל ירגיש חיוב גדול לנסות ככה להיות רצוי לפניה, שלא תרצה למען בו וישקיע בשדה יותר. רב אמר, הסבר רביעי, למה לפי בית שמאי היא לא יכולה למען כשהיא נשואה, ולפי בית הלל כן. היינו תמה דבית שמאי שהיא לא יכולה למען, שאם היא תוכל למען, אף אחד לא יוצא לשאת אותה. כי אין אדם תורח בסעודה של הנישואין, והוא יודע שיכול להיות שהיא תמען בו והוא מפסידה את כל הסעודה. אנשים לא יוצאו להשקיע ולתרוח, במקרה שהם יודעים שזה לא השקעה בטוחה, כי יכול להיות שהיא תמען בו. בבית הלל הם סוברים, אין חשש שימנעו מלשאת את הקטנה כי יפסידו את הסעודה. תרוויו ניחלו, גם הבעל וגם האישה נוח להם לתרוח בסעודה, גם אם יכול להיות שתהיה מיון והם יפסידו את הסעודה. כדי דליפוק עליו קלה דיישות, שיצא עליהם כל שהם נישאו זה לזה באישות, מבארים שלא אמרו שהם חיים ביחד בלי נישואין. הוויכוח השני במשנה בין בית שמאי לבין בית הלל בהלכות מיעון, זה האם אפשר למען גם ביבם. בית שמאי אומרים לא, רק בבעל ולא ביבם וכולי. בית הלל אומרים גם ביבם. מביאה הגמרא שתי דעות. מה פירוש שלפי בית הלל היא ממענת ביבם? דעה ראשונה אמר רבי יושעיה, האמור הרבי יושעיה, מה שבית הלל אומרים שהיא יכולה למען ביבם, הכוונה היא, הרי אדם היה נשוי לאישה והוא מת בלי בנים, אותה אישה אלמנה אבל אסור לה להינשא לאחרים, אלא היא נופלת לייבום לפני האח של בעלה. הקשר הזה בין היבמה ליבם נקרא זיקה, היא זקוקה לו לייבום. האם היא יכולה, ברגע שנופלת לייבום, היא קטנה בסך הכל, האם היא יכולה לומר, אני ממענת בזיקה? לא מעוניינת בכל הזיקה הזאת. תתירוני, תפטרוני, תשלחוני לנפשי, לא רוצה את כל הסיפור הזה. לא מעוניינת בזה. האם יכולה למען בכל הזיקה? או שאין מה לעשות, כעת היא כבר זקוקה לייבום, היא כבר לא מצב שיכולה להגיד לא רוצה, לא היה כלום ונגמר הסיפור. אלא היא כבר זקוקה לייבום. מה כן? שבית הלל אומרים שיכולה למען ביבם, זה לא הכוונה שהיא אומרת ממענת ואז חוזרת, מבטלת את כל הקשר, שהיא לא זקוקה אפילו לייבום או לחליצה. אלא, לפי רבי יושעיה, היא ממענת למאמרו, ואינה ממענת לזיקתו. מאמר, כמו שאנחנו יודעים, חכמים תקנו ש... יבם, כשרוצה לייבם את היבמה, קודם כל הוא נותן לקניין מאמר, בכסף או שטר, ועל ידי זה הוא מייעד אותה אליו, וכעת היא כבר אסורה לשאר האחים, ולאחר מכן הוא מייבם אותה. היא יכולה למען לאותו מאמר. קיבלה ממנו מאמר, ממענת. ולא תצטרך שהוא ייתן לה גט, כדי להוציא אותה מאותו מאמר. אבל עדיין היא תצטרך חליצה, ואינה ממענת לזיקתו. אמר רב חיסדא, מה הייתה עמד רבי יושעיה? מה ההבדל בין המאמר לבין הזיקה? מאמר דמידעתה, היא התקדשה במאמר, הסכימה לקבל קידושי מאמר. דבר כזה, מציה אקרא יכולה לעקור על ידי המיון. זיקה לעומת זאת, זה שהיא זקוקה לו לייבום, זה בעל כורחה. זה לא היה מדעתה שנפלה לייבום. במיטתו של בעלה היא נפלה לייבום, זה דבר שלא היה תלוי בה. לא מציה אקרא, את זה היא לא יכולה לעקור על ידי מיון. שואלת הגמרא, והרי ביה, שהיבם מייבם את היבמה. דגם בעל כורחה הוא קונה אותה. ובכל זאת, אם היוון קנה אותה בביאה, מציה אקרא יכולה לעקור את היבום, כמו שבית הלל אומרים, שממיינת ביוון כמו שממיינת בבעל, ולא תצטרך לקבל גט. אלא, הסבר אחר, למה לפי רבי יושעיה היא יכולה למען במאמר או בביאה של היוון, אבל היא לא יכולה למען בזיקה? יש הבדל. ביאה ומאמר דהו כעביד. היוון קנה בביאה, היוון קנה במאמר. מציה אקרא יכולה לעקור על ידי מיום, כמו כל קידושין שהיא מתקדשת. לעומת זאת, זיקה שהיא זקוקה לו לאיבום, דרחמנה רמה עלה. הרחמן, הקדוש ברוך הוא, הטיל את זה עליה. חורה אי אפשר לבאר שהתורה הזקיקה אותה לאיבום. כי הרי כל הקידושין שלה זה רק מדרבנן. אבל הקדוש ברוך הוא סובב שהבעל ימות והיא תהיה זקוקה לאיבום. זה לא דבר שהיה תלוי בה. דבר כזה לא מציה אקרא, היא לא יכולה לעקור ולמען. בכל אופן, לפי דעתו של רבי יושעיה, היבמה יכולה למען בביאה ובמאמר, והיא לא יכולה למען בזיקה. ולמה? ממענת גם למאמר, גם לביאה, ואף לזיקתו של היוון. רגע שהיא ממענת לזיקה של היוון, מה איתה מה? למה זה מועיל המיון? נישואי כמה איקה אקרא. היא יכולה לעקור את הנישואין שהייתה נשואה לבעל הראשון שמת. וממילא היא לא זקוקה לאיבום לאח שלו. הייתי ואירבה לאולה, הקשה עליו קושייה, איך אתה אולה אומר דבר כזה שהיא יכולה למען בזיקה? הרי כתוב במשנה, תחילת המסכת, משנה הראשונה פותחת, שיש 15 נשים שהן אסורות על היוון, הן ערבה עליו. למשל ביתו, אדם נתן את הבת שלו לאחיו, מותר לאחיינית להתחתן עם דוד שלה. ואחיו היה נשוי לאישה נוספת, הוא מת בלי בנים. בעיקרון מה שאמור להיות, שתי נשותיו אמורות ליפול לאיבום לפני אחיו. אחת מנשותיו היא ביתו של אחיו. היא אחת מה-15 נשים שאסורות על היוון. אז כמובן היא אסורה באיבום, היא לא נופלת לפניו לאיבום, אבל יש חידוש שדורשים מהפסוק שהיא פותרת גם את צרתה מן החליצה ומן האיבום. אבל אומרת שם המשנה, כל שיכולה למען, אם זאת שערבה על היוון, הייתה יכולה למען בבעלה, כי היא קטנה. אגב, איך ייתכן קטנה שיכולה למען אם נופלת לאיבום לפני אביה, ביתו? אמרנו שמדובר פה שאחיו התחתן עם ביתו. אז אם הוא חי וזה ביתו, כבר אמור לייבם את צרתה, זאת אומרת שהוא חי. אז רש"י שם מבאר שמדובר פה שהאבא חיתן את הבת שלו, היא כבר הייתה נשואה למישהו והתגרשה. ברגע שהיא הייתה נשואה והתגרשה, היא יוצאת מרשותו, אין לו יותר את הרשות לקבל בשביל הקידושין. והיא הופכת להיות מה שנקרא יתומה בחיי האב לעניין זה. ומאז הקידושין שלהם רק מדרבנן, ואז היא יכולה למען אם היא עדיין קטנה עד גיל 12 ויום אחד. אז אם דובר פה שהאח היה נשוי לביתו של אחיו ועוד אישה. ביתו של אחיו הייתה קטנה, פחות מ-12 ויום אחד, והיא יותר יכולה למען בו. ולא מיינה, ובסוף הוא מת בלי בנים. אז צרתה לא פטורה מייבום וחליצה. כי הקידושין של הקטנה לא היו קידושין גמורים, כי הייתה יכולה למען. כל הקידושין היו רק מדרבנן. לכן, צרתה חולצת. היא זקוקה לחליצה. מהתורה היא צריכה חליצה. ולמה היא לא מתייבמת? מכיוון שקצת כן היה, היא קצת כן הייתה מקודשת לאותו בעל שמת. ואם כן, היא קצת כן נחשבת צרתה של צרתה. לכן צרתה לא יכולה להתייבם, כי בעצם צרת ביתו של היבם. עכשיו, אולה הרי אומר שיבמש נופלת לאיבום, היא יכולה למען עכשיו ולעקור את כל הנישואין שהייתה נשואה קודם. אם כן, למה צרתה לא מתייבמת? והמי? שהקטנה תמען בזיקה של היבם, השתה כעת, ותעקרינו לנישואי קמאי, תעקור את הנישואין שהייתה נשואה לבעל הראשון, כי הרי אתה אולה אומר שהיא יכולה למען בזיקה גם אחרי מיתה של הבעל, ואז נמצא אם כן שהיא לא הייתה נשואה בכלל לבעל, אז היחידה שהייתה נשואה זה רק צרתה, והיא היחידה שנופלת כעת לאיבום לפני היבם, והיא לא קרובה שלו, והיא לא צרת קרובה שלו, ותתייבם, צרתה. מתרץ הגמרא, אתה צודק ברעיון, שלפי אולה הייתה אמורה להיות אפשרות שצרת ביתו או צרת ערווה תוכל להתייבם על ידי שהערווה תמען. אבל מכיוון שהיא נפלה לאיבום ביחד עם צרתה, היא לא יכולה יותר לעקור את הנישואין. לא יכולה למען יותר. צרת ערווה שני. לא בגלל שהיא באמת לא יכולה למען. היה אמור להיות שהיא תוכל למען. רק יש כאן גזרה של חכמים. דתני רמי בר יחזקאל על מקרה דומה. קטנה שהייתה נשואה לאיזה אחד. ומי ענה בו? מי ענה בבעל? אז היא מבטלת את כל הנישואין. וכן היא מותרת להינשא אפילו לאביו של אותו בעל. כי זה לא נחשב אביו של בעלה, כי היא לא נחשבת בכלל שהייתה נשואה לו. אבל אם היא לא מענה בבעל, אלא הוא מת. וכעת, אם היא רוצה למען בו, ברגע שנפלה לאיבום לפני אחיו, והיא ממענת ביבם, אסורה להינשא לאביו. אפילו לפי דעתו של אולה, שיכולה למען לגמרי ולעקור את הזיקה. היא נאסרת באבא של שני האחים האלה, של בעלה הראשון ושל היבם שהיא מיינה בו. היא אסורה באביהם, אפילו שבעצם היא עקרה את כל הנישואין. בעצם היא אומרת, במילים אחרות, לא הייתי נשואה לא לבעל ולא נפלתי לאיבום ליבם. אף על פי כן היא אסורה על האבא שלהם. למה? אלמה, בשעת נפילה, עצם זה שנפלה לאיבום לפני היבם שהוא הבן השני של אותו אבא, מחמת שהייתה נשואה לבן הראשון, זה נראה כמו שהנישואין היו נישואים גמורים. כי תראה, כבר יש כאן תוצאות לנישואין האלה, היא נופלת לאיבום. היא נראית כמו קלתו. היא אסורה עליו אפילו אחרי מיתת בנו. אותו דבר גם כאן, אח הנמי. שהיו כאן שתי נשים נשואות לאדם, והוא מת בלי בנים ונפלות שתיהם לפני אחיו, ואחת מהם היא ערווה על אחיו, כמו ביתו. נמי. אפילו שמעיקר הדין, ביתו יכולה למען בבעל הראשון. באחיו. ואם כן, צרתה אמורה להיות מותרת להתייבם אפילו ליבם. אבל מכיוון שכשהוא מת, צרתה נפלה לפני אביה, והיא לא מיינה בו בחייו, ואם כן הם נפלו בעצם כשהבעל מת בלי בנים, באותו זמן הם היו שתיהן נשואות לו, וכעת צרתה נופלת לאיבום לפני אביה, בשעת נפילה נראית כצרת ביתו. נראית כצרת ביתו, אותה צרה. אז גם אם ביתו תמען עכשיו בבעל, ובעצם יתברר שהיא לא צרת ביתו, היא נראית כמו צרת ביתו, כי נפלה לאיבום מחמת הבעל, ועד אז הרי היא לא מענה, לכן היא כבר נסרת באיבום. מכיוון שאנחנו מדברים פה לגבי מיעון ביוון, מביאה הגמרא ויכוח בין החכמים. לגבי קטנה שנפלה לאיבום לפני שני יוונים. הייתה נשואה לאיזה אדם, שהיו לו שני אחים, והוא מת בלי בנים, והיא נפלת לאיבום לפני שני אחיו. והיא הלכה ומיינה באחד מהם. האם היא נאסרת על השני? אמר רב, לפי דעתו, מיינה בזה, ביוון אחד, אסורה גם לזה, ליוון השני. כי זה דומה לגט. מידי דהבה בעלת הגט. הרי מהתורה, אדם שעוזב את העולם ולא ישיר בנים, אשתו נופלת לאיבום לפני אחיו. אחיו נקרא יבם ואשתו נקראת היבמה. מהתורה יש דרך אחת לקנות אותה על ידי איבום ודרך אחת להוציא אותה על ידי חליצה. חכמים תקנו שיהיה דרך נוספת לקנות אותה על ידי מאמר, מה שאמרנו קודם, על ידי כסף או שטר, זה קניין חלקי, ולהוציא אותה על ידי גט, שזה גם כן הוצאה חלקית. וידיים תצטרך חליצה. אם אחד מהיבמים נתן ליבמה גט, ברגע שהיא נאסרת עליו, היא נאסרת גם על שאר היבמים. בעלת הגט לאו, וכי לא נאמר שם, כיוון דה התאסרה לה לחד, כיוון שהיא נאסרה לזה שנתן את הגט, התאסרה לה ולכולו, היא נאסרת גם על שאר האחים. החנמי, אותו דבר גם כאן, אם היא מענה באחד מהאחים, לא שנה, היא נאסרת גם לשאר היבמים. היא נאסרת עליו, היא נאסרת גם על שאר היבמים. פעולה שאוסרת עליו, אוסרת גם על שאר היבמים. זה דעת רב. מיינה בזה, אסורה לזה. מיינה ביוון אחד, אסורה גם על שאר היבמים. ושמואל אמר, מיינה בזה, היא נאסרת רק על זה שהיא מענה בו, אבל היא מותרת לזה ליבמים אחרים. ואם תשאל, מה זה שונה מיבם שנתן, אחד היבמים שנתן גט ליבמה, שאז היא נאסרת על כל היבמים, לא דמיה לבעלת הגט, מיעון לא דומה לגט, בעלת הגט, מי נותן את הגט? היבם. הוא דקאביד בה. ולכן הוא מפקיע את הזיקה מכל האחים. הכה במיון, מי ממהנת? היא, היבמה. איקה עבדה במיון. דאמרה לאותו יבם שבו היא ממהנת, לא ראינה בך, אני לא רוצה אותך, ולא צווינה בך, אני לא חפצה בך. במי? בך. ודה לא ראינה. לא רוצה. הבך אברך באחיך, ראינה, אולי אני כן רוצה. לכן היא יכולה כן להתייבם לאחיו לפי שמואל. דעה שלישית. רב אסי אמר, מיינה בזה, באחד היבמים, לא רק שהיא מותרת לאחים האחרים, אלא מותרת אפילו לא. אפילו לזה שהיא מיינה בו. שואלת הגמרא, למה? למה היא לא נאסרת עליו, היא הרי מיינה בו? לימה רב אסי כרבי הושעיה סביר עלי, סובר כמו דעתו של רבי הושעיה דאמר, קטנה שנפלה לאיבום, אינה ממענת לזיקתו, לא יכולה למען לעצם הזיקה, ולכן זה לא פותר את הזיקה שיש לה אליו, ולכן היא יכולה להתייבם אפילו אליו? נוכל הגמרא לא. יכול להיות שהוא סובר כמו אולה, שכן יכולה למען בה הזיקה. ואם היה מדברים פה בחד יבם, אם היבמה נפלה לפני יבם אחד, אחי נמי, אחי נמי דמציה אקרא, היא כן הייתה יכולה למען בעצם הזיקה ולהסר עליו. ואחר כך אנחנו מדברים כשנפלה בשני יבמים, לפני שני יבמים מסכינה. ולכן היא לא יכולה למען באחד מהם. דאין מיעון לחצי זיקה, אבל אסי סובר, לא יכולים למען לחצי מהזיקה. היא זקוקה כעת לכל היבמים, היא לא יכולה למען באחד מהם. כי אם היא ממענת באחד מהם, זה נקרא מיון בחצי זיקה, וזה לא מועיל בכלל. ולכן היא מותרת אפילו לא, כי זה לא נחשב שבכלל עשתה מיון. כי עתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, הוא אמר את דעתו של רבי יוחנן. שרבי יוחנן אמר את הלשון הזאת, מענה בזה, מענה ביבם אחד, מותרת לאחין. איזה אחים היא מותרת? לשאר האחים ודאי. האם היא מותרת גם ליבם שהיא מענה בו? שהוא גם כן אחד מהאחים? לא מפורש כאן בדבריו של רבי יוחנן. הוא לא אמר את הלשון של שמואל, מענה בזה מותרת לזה. שהיא מותרת רק לזה שהיא לא מענה בו. כתוב מותרת לאחים. ולא הודו לו חכמים. עכשיו הגמרא מבארת מה בדיוק דעתו של רבי יוחנן. כדי לדעת מה דעתו, אנחנו צריכים לדעת מי אלה שחולקים עליו. מן לא הודו לו. מי הם אלה שלא הודו לו? אמר אביי, רב. רב הרי סובר, שאם היא מענה ביבם, היא נאסרת גם על שאר האחים. אז ודאי ששמואל חולק על רב. כי הוא סובר שהיא מותרת לאחים. רבה אמר, זה שלא הודע לו זה רבי יושעיה. שרבי יושעיה סובר שאי אפשר למען בזיקה. בזיקה של היבם. ועליו רבי יוחנן חולק. רש"י מבאר. מזה שרבי יוחנן אומר, מענה בזה מותרת לאחים, משמע שהיא מותרת גם לו, גם ליבם שהיא מענה בו. אבל, דווקא בתנאי שהוא לא היבם היחיד, אלא שיש עוד אחים. ולמה אז המיון לא מועיל? כי זה מיון לחצי זיקה. ואין מיון לחצי זיקה. ככה סובר רבי יוחנן, כמו דעתו של רב אסי. מענה בזה מותרת אפילו לא, כי זה לא מועיל המיון הזה. למה לא מועיל המיון הזה? את לא יכולה למען באחד מהם, אם את ממענת בזיקה. או שאת ממענת בכל הזיקה, או שאת לא ממענת בכלל. אי אפשר למען בחצי זיקה. אבל כל זה דווקא כשהוא לא היבם היחיד. אבל אם הוא היבם היחיד, שאז היא ממענת בכל הזיקה, כן נאסרת. אבל רבי יושעיה סובר שבכלל אין מושג כזה למען בזיקה. לפי דעתו, גם אם היבם הוא היבם היחיד ומענה בו, המיון הזה לא מועיל, כי אין מיון בזיקה. אז אם כן, דבריו של רבי יוחנן חלוקים על רבי יושעיה. ואמרי לה, יש אומרים שדבריו של רבי יוחנן חלוקים על רב אסי. כי הם סוברים שמה שרבי יוחנן אומר, מענה בזה מותרת לאחים, הכוונה שהיא מותרת רק לאחים, אבל לא היא אסורה לאותו יבם שמענה בו. לעומת אותו רב אסי סובר שהיא מותרת גם ליבם עצמו. אם כן, מצאנו כמה דעות מה סובר רבי יוחנן. נעבור לוויכוח השלישי בין בית שמאי לבין בית הלל בהלכות מיעון. בית שמאי אומרים אפשר למען רק בפניו של הבעל וכולי. בית הלל אומרים גם שלא בפניו. תניה, אמרו להן בית הלל לבית שמאי, אי אפשר למען שלא בפני הבעל? והלא אחד בשם פישון, שהיה גמל, מנהיג גמלים במדבריות, מענה אשתו שלא בפניו. ובכל זאת המיון שלו היה כשר. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, זאת לא הוכחה. חכמים ביטלו את הקידושין שלו. למה? סוג של כנס. כיוון שפישון הגמל התנהג שלא כהוגן. במסכת קידושין דף פ"ב, יש דעה אחת בשם אבא גוריאן, שאומר שאדם לא ילמד את בנו רשימה של אומנויות, אחד מהם זה גמל. הם ליסטים, רובם ליסטים, אנשים לא הגונים, הגמלים. ובאמת אותו פישון הגמל היה אדם לא הגון. והוא מדד במידה כפושה מלשון הונאה. דהיינו, הוא הוציא ממנה יותר מה שמגיע לו. במידה הזאת הוא מדד. הוא היה אוכל מהנכסים של אשתו מעבר. למה זה מעבר? כי הסדר הוא שאם האישה הביאה נכסים שהם שייכים אליה, נותנים לבעל לאכול פירות, אבל הוא צריך להשביח את הנכסים. אבל הוא אכל את הפירות ולא השביח את הנכסים. לפיכך, מדדו לו במידה כפושה, שאפילו שאם יענה שלא בפניו, חכמים קיימו את המיון ויצא בלי גט. אבל שאר מיון כן צריך שיהיה בפניו. שואלת הגמרא, מה פירושו אכל פירות מנכסי מילוג? הרי רק מהנישואין אפשר לאכול פירות מנכסי מילוג. מדי כאכיל פיירי, מדי שהוא אכל פירות מנכסי מילוג, פשיטה דנשואי. אם ככה פשוט לנו שהיא הייתה נשואה, כי אם רק הייתה ארוסה, הוא לא היה יכול לאכול פירות. והאמרי בית שמאי, הרי לפי דעת בית שמאי רק ארוסה ממענת, אבל נשואה לא ממענה, אז איך הוא מיין בה אחרי הנישואין? עונה הגמרא, טרי קיטרי עבדו בי. קשרו עליו שני קשרים לרעתו של פישון, כי הוא נהג שלא כהוגן. גם שקימו את המיון שלו בפניו, וגם שאפילו שכבר הייתה נשואה, אפשרו לה למען. הוויכוח הרביעי בין בית שמאי לבין בית הלל בהלכות מיון, האם צריך בית דין מוסמכים שבפניהם יעשו את המיון? בית שמאי אומרים, דווקא בפני בית דין מוסמכים וכו'. בית הלל אומרים, גם אם הם לא מוסמכים. תנן הטם, החליצה. יבמה שרוצה לחלוץ, יבמה גדולה שרוצה לחלוץ, להיות מותרת לנסה לאחרים, והמיונים שעל זה אנחנו כעת עוסקים, בשלושה דיינים. מן תנא שסובר שלושה, אמר רבא, דעתו של בית שמאי היא, שצריך בית דין. הבאי אמר, אין ויכוח על כמות הדיינים. אפילו תאם בית הלל, אפשר לומר שהמשנה הזאת היא כמו דעת בית הלל. עד כאן לא כאמרי בית הלל, אלא דלא בעינן בית דין, הכוונה שהם לא צריכים להיות מומחים. אבל שלושה צריך, אפילו אם הם אדיוטות, שלושה בעינן. כדתניא, בית שמאי אומרים שהקטנה ממיינת בפני בית דין, ובית הלל אומרים בפני בית דין ושלא בפני בית דין, ואלו ואלו מודים שצריך שלושה, אפילו לפי בית הלל צריכים שלושה למיון, גם אם הם לא בית דין. דעה שלישית, רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון, הם מכשירים את המיון אפילו בשניים. לא צריכים בכלל דיינים. סיבה שצריך שניים זה בשביל שיכולו להעיד על המיון הזה. אמר רבי יוסף בר מניומי, אמר בשם רב נחמן, הלכה כאותו הזוג, רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון, שלא צריך דיינים, אלא אפשר אפילו על ידי שני עדים לעשות מיון. הוויכוח החמישי בין בית שמאי לבין בית הלל בהלכות מיון, שבית הלל אומרים שהיא יכולה למען גם כמה פעמים, בית שמאי אומרים אין בנות ישראל הפקר, אלא ממענת פעם אחת, וממתנת, עד מתי? עד שתגדיל, ומה אז? תמען וכולי. שואלת הגמרא למה צריכה למען פעם נוספת, והמיענה חד אז ימנה, הרי מיענה כשהייתה קטנה. מביאה הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר שמואל, היא באמת לא צריכה למען פעם נוספת. כשכתוב כאן פעמיים, ממענת, לא הכוונה שבאמת ממענת פעמיים, אלא ממענת פעם אחת, וממתינה עד שתגדיל ותאמר, רוצה אני במיונים הראשונים. לא חזרתי בי ממה שמיינתי קודם. ככה מבאר רש"י. דעה שנייה, אולה אמר, תרתי קטני. באמת בית שמאי מדברים על שתי אפשרויות. או שתמיין פעם אחת כשהייתה קטנה ותמתין עד שתגדיל ורק אז תיארס ירוסין מהתורה, ואז היא לא יכולה למען בשני, כי כבר היא גדולה עכשיו, כשהיא התארסה לשני. או שתמען, ותנסה לאלתר. וברגע שהיא נישאת לפי בית שמאי, היא כבר לא יכולה למען יותר. אז אנחנו נוודא שהיא לא ממענת יותר מפעם אחת. ולפי זה מובן, בישלמה לאולה, היינו דקטני, עד שתגדיל, והיא לא תתארס פעם נוספת עד אז, ורק אז היא תתארס פעם נוספת שתהיה גדולה, או ותנסה אפילו כשהיא קטנה. שתי האפשרויות האלה, היא ממיינת רק פעם אחת. כי אם היא מתארסת רק כשהיא גדולה פעם שנייה, אז היא לא, אחרי שהיא גדולה היא כבר לא יכולה למיין. ואם היא ניסית פעם שנייה כשהיא קטנה, ברגע שהיא ניסית לפי בית שמאי היא כבר לא יכולה למיין. אז היא יוצא שהיא מיינה רק פעם אחת. מובן למה המשנה אומרת, עד שתגדיל ותנסה, שני דברים. אלא לשמואל, שאומר שכשהיא גדולה, היא צריכה להסכים למיונים הראשונים שהיא מיינה בקטנותה. אם כן, מה פירוש עד שתגדיל ותנסה? מה היא צריכה להינשא? עד שתגדיל ותאמר, רוצה אני במיונים הראשונים מבא אליי. אומרת הגמרא באמת קשיא. באמת, לפי שמואל, הלשון של המשנה לא מובנת. עד כאן דף קוף זיין.